המרדה אשר הזה נמסר לזכות אבים הורים ימרתי זה נשמת מערכת הסתם רבי ישור חנה בת יצחק יונה מערכת הרת חנה רב מאיר זאב וזכות מושית בן פשדינה שני חנה בת מלכה רבי דוד אברהם בן יצחק יונה רבי סוסי בן רבי יצחק יונה מערכת נעמי שרה בת רבי יצחק יונה והשיעור הזה מבוסס על הספר היקר רבי ישעי ידועים דברי חז"ל בניין אחיזת ישמר בארץ ישראל בזכות מילתו כתוב, אני מתרגם את זה על עברית, שארבע מאות שנה עמד הממונה על בני ישמעאל, הוא ביקש לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לי, מי שיש לו ברית מילה, יש לו חלק בשמך? אמר לי, כן. אמר לי, והישמעאל, שנימול, למה אין לו חלק כמו יצחק? השרוי של ישמעאל טען, ישמעאל נימול, למה אין לו חלק כמו יצחק? אז הקדוש ברוך הוא אמר שזה נימול כראוי או כתיקון וזה לא. וגם שאלו נדבקים בעיקרוי לשמון ימים ואלו רחוקים זמן רב. אמר לי, אבל אם כל זה אומר שרו של ישמעאל, אז יהיה לו שכר על זה. לכן, אוי לאותו זמן שמלד ישמעאל ונימול, כי מה הקדוש ברוך הוא עשה? הרחיק את בני ישמעאל מהדבקות העליונה ונתן להם ארץ למטה, חלק למטה בארץ הקדושה בגלל המילה שבהם. ועתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ ישראל כשריקה מכל זמן רב, כמו שמילתם היא ריקה בליש בלא שלמות, והם יעקבו את בני ישראל מלחזור למקומם עד שתשלם הזכות. של בני ישמעאל. עד כאן מדברי הזוהר הקדוש וצריך להבין מה זכות טענתו. הרי כדי לזכות בארץ ישראל היה צריך לרדת לשיעבוד מצרים כמו שעושנו ברשי בפרשת וישלח למד וו ורק גם ישמעאל לא ירד למצרים ועוד נראה לעמוד על המשמעות בכך שזכות הטענה הנ"ל של ישמעאל היא 400 שנים ומפרשים לא נתבהרה משמעות הדבר וצריך לבאר במה קשור 400 לעניין הברית. ונראה שגלות מצרים עניינה הוא 400, ואין זה מקרה שיש שם 400 שנה, אלא שכך נגזר מראש, ויום על אברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ עולם, והעבדים מניעו אותם 400 שנה. המספר הזה התקיים במדויק, והיא מקץ 30 שנה ו-400 שנה, שזה 400 שנה מלידת יצחק מבואר ברשי, והיין עוד בגריז בפרשת בו, ש-430 זהו זמן הקץ, ו-400 זה זמן הגלות והעינוי, וזהו שהשם חישב את הקץ, כדי שכל הגזרות ייגמרו בזמן אחד, אין שם בגריז במה שכתב שם. הכל פנים, והיא בעצם היום הזה, יצאו כל צוות השם מארץ מצרים, רשי מפרש, מגיד שתקב, כיוון שהגיע קץ, לא יגוון המקום כהרף עין. וצריך לבאר מהי משמעות מספר זה של 400. והשאלה מתעצמת, כיוון שנראה ש-400 מתייחס לגלות ישמעאל במצרים בבחינת עולם שנה נפש. זאת אומרת, הקבלה בין מערכת המקום, מערכת הזמן ומערכת הנפש. דענו שלא רק מבחינת זמן שנה מתייחס ה-400 לגלות מצרים, אלא גם מבחינת מקום, עולם. שהרי כתוב בפסחים צדי ד' שארץ ישראל היא 400 פרסה על 400 פרסה. וכן נראה מבחינת נפש. כי מצינו שגם קושי השיעבוד לנפש התייחס ל-400. כמובן בראשונים, רוקח, תוספות על התורה, שרשבון מתכון את הלבנים היה 400 לבנים, זאת אומרת מתכון תף. זה מתכון. 400 לבנים. ונראה שזה הביור במה שכתוב שקושי השיעבוד השלים את הזמן. כיוון שכאמור גם קושי השיעבוד לנפש, 400 לבנים, היה חלות של 400 כמו זמן השיעבוד במצרים. וכל עניין זה של 400 צריך ביאור. עוד צריך לבאר בדרשת הזוהר הקדוש על הפסוק וימרו את חיים בעבודה קשה בחומר ולבנים שחומר זה קל וחומר לבנים זה ליבון הלכה עצם הדרשה צריך ביור. אז לפי מה שהבאנו, שמתכונת הלבנים זה מתכון תף, הייתה של 400 לבנים, ננסה להראות ולבר שיש גדר של 400 גם בליבון הלכה. ברבנו בחיי, בלך לך, הוא כותב, תם, המספר הזה בגלות מצרים לא נודע. אמנם אם תדקדק, תמצא כי המספר הזה נזכר ברוב המקומות אצל עין הרע. כי עין הרע מספרו 400. כי עין רע מספרו 400, ואות תף תכלית כל האותיות. הגמטריה של עין רע זה 400, ואותף תכלית כל האותיות, אז אנחנו מבינים את ה-400 שנה, אבל אנחנו ננסה לבאר את עניין ה-400 בפנים נוספות, ובסופו של דבר הביאור שאנחנו נביא ישתלב עם עניין של עין רע, רע עין או עין רע. עניין 400 קשור לקש, קש בגמטריה תף 400. מצאנו בפרשת שמות שהתורה מעריכה בעניין הקש והתבן והקושי של העם לקושש קש לתבן. ונראה שיש לעניין הקש והתבן תוכן פנימי שקשור לגלות מצרים. ובכלל עניין הקש ביחסו לזרע התבואה אינו עניין סטדי, אלא עניין מרכזי בבריאה בכלל וביציאת מצרים בפרט. וזוהי מערכת היחס והקשר שבין יעקב אבינו עליו השלום לעשיו הרשע. ובמקביל, בין כלל ישראל לאומות העולם. קש ותבן הוא המשל שמגדיר את עשיו. שרקח מבואר בדברי הנביא, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. ואף הפי שאפשר היה לומר, שהוא הוגדר כקש רק לעניין זה שניצוץ קטן מהאש של יעקב ויוסף ישרוף אותו, אך מדברי חז"ל ורבותינו למדנו שגם עצם מהותו של עשיו הוא קש. לעומת התאום שלו יעקב שמהותו הוא זרע תבואה. שבזמן הצמיחה הקש גדל ממש ביחד עם זרע התבואה, ואף צמוד אליו ודבוק בו. אם כן אפשר היה לחשוב שהוא שווה לו בעצם מהותו. ואף קודם אליו, שהרי קליפה קודמת לפרי. אומנם כשמגיעים לשלב התכלית, אז מפרידים ביניהם, והקש מושלח ומתברר כפסולת. זו גם מבחינת החיבור והפירוט שבין יעקב ועשיו, כמו שכתב במערל, ותבין, הוא אומר, חדשי אגדות עבודה זרה, שנקרא בית עשיו קש, כי כל זה מדרגת עשיו, כי גם הקש והמוץ כולם הם מלבוש לפרי, וזהו ירושת עשיו. חזקוני פרשת תולדות כותב, והנה תומים חסר יוד, שהרי כל התאומים דומים זה לזה, אבל כאן האחד איש סעיר והאחד איש חלק. עשיו נולד הרר, יעקב נולד מהול, אחד אדמוני ואחד יפה, עשיו חזיר ויעקב סה. אם כן לא נולדו תאומים, כפי שאין קש בלא תבואה ואין תבואה בלא קש, שנאמר ובית עשיו לקש. הוא כתיב קודש ישראל השם ראשית תבואתו, אז אנחנו התבואה ועשיו הקש. והנה אף על פי שיעקב ועשיו ברוכים ביחד מבראשית, מכל מקום נפרדים הם לגמרי בתכלית. כמו התבן והקש הם הולכים ביחד, זה בהתחלה, אבל בתכלית הם נפרדים. המערל כותב באור חדש, כשמבאר את טעות המן בהבחנה בין הראשית של ישראל והמלאק, בעמוד ראש ג', ישראל כניקו ראשית מפני שהם ראשית המחשבה, כמו מי שזרע תבואה ראשית מחשבתו הוא בשביל תבואה ולא בשביל קש. ולכך אמרו במדרש מחשבתם שישראל קדמה לכל העולם, שנאמר בראשית ברא אלוקים, ואין ראשית אל ישראל, שנאמר קודש ישראל השם ראשית תבואתה. כלומר האדם שהוא זורע מחשבתו על התבואה לא על הקש, כי הקש אחר שהוציא את התבואה זורק את הקש. כך השם יתברך שברא את העולם בראו בשביל ישראל, אבל המלאק הוא הקש. ונראה מזה שעשיו הוא קש במהותו, וכיוון שקש בגמטרי 400, כן זה הביאור מה שעשיו הלך לקראת יעקב ו400 איש עמו, בזר שידי עשיו הם גם כן בגמטריה 400. ונגם עשיו הבין שהוא קש, ואין לו קיום עצמי בתור תכלית, אלא כל צד שייכותו למציאות האמיתית היא רק בתור קש שמצטרף לתבורה, דהיינו יעקב. אלא שעשיו חשב שדי בצירוף זה כדי לתת לו גם כן חשיבות הנובעת משייכות לקדושה, כמו שעלה מדברי הגר"א בביאורו לאגדות סבתא באתונה, בעניין איתלן בירה בדברה, שזהו העומק בשאלת עשיו איך מעשרים את התבן. דהיינו שעשיו טען שגם התבן והקש מצטרפים בתור שומר לפרי ולתבועה, ולכן גם להם יש חשיבות של פרי וצריך להסיר גם אותם. ומילא מונח בטענתו זו שגם הוא עשיו שייך למציאות האמיתית כמו יעקב, שהוא בבחינת התבועה עצמה. אמנם באמת אין מעשרים את התבן, בכל הצירוף של הקש לתבועה רק צירוף זמני, אבל כשמתקדמים לקראת התכלית הקש החיצוני נזרק כדבר חסר חשיבות. והנה עד ההפרדה הנעל, הקש צמוד לזרע התבועה מרחשית יצירתו, וזרע שיעקב ועשיו נצחו ביחד כתאומים. ברצונו של עשיו היה להמשיך לעבוד את יעקב, כמו שכתוב, ויום הם נוסע ונעליך והלכה לנגדך. ויעקב הוא צריך לתאמץ כדי להיפטר ממנו כמבואר שם, ומלאכת ההבדלה והביבור הזו, זוהי עבודתו שיעקב תמיד, לברר ולהפריד את הבר מתוך התבן והקש. והנה שורש עבודת הבירור מונח בעצם בריאת העולם, ואדם כפי שמתגלה במצוות מילה. שאדם נולד עם עורלה כדי שהוא זה שישלים את עצמו, הידי שיפריד מעצמו את חלקי הרע דבוקים בו. כדבי רבי עקיבא לטורנס רופוס, למה הנה יוצא עם ההול, לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא את המצוות לישראל, אלא לצרף אותם בהם. וידעו שצירוף עניינו הוצאת סיגים כדי לברר ולזכך. ונראה שזהו שהמשל שהביא רבי עקיבא משיבלים וגלוסקאות, אלו מעשה הקדוש ברוך הוא ואלו מעשה ידי אדם. אלו נעים יותר מן השיבולים, דהיינו, שגם בטבע הבריאה, בתבועה רואים שאת התיקון וההשלמה מסר הבורא לאדם, כדי שהוא יביא את הבריאה לתיקונה על ידי הסרת העורלה והקליפה. וידוע ביור בית הלוי, שלכן שמו יתברך שמתקלה בברית מילה הוא שם שקי. מדרשת חזל על זה, שאמר לעולמו די. מתפרשת שאמר די גם לשלמות ההתפתחות. וכדרך משל בזרעים, הוא כותב, רואים אנחנו שהולך ונתקן, זה בהתחלה יוצא מן השדה קש, ואחר כך מהמעולה שבזרע נעשה למעלה שיבולת, ואחר כך המוץ שמונח בו הקמח, ואחר כך קרוב להיגמרו נגדל בו קמח, ולמלא אמר די הולך ונתתקן עוד. ומהחיטה היה יוצא גלוסקה הרוי לאכילה, ואמר לו די שיותר לא יתוקן. יען כי כן גזרה חוכמתו יתברך, זה סוף של התיקון, וגמרו יהיה על ידי מעשה האדם. וכן יהיה עד לבסוף, שלעתיד בימי התיקון, אמרו עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת. אבל עד לעתיד יניח לאדם שיהיה עמל לגמרו. וזהו עתה כשציווה אותו למול, שלא יהיה קשה לאברהם אבינו, אם רצונו במולים מפני מה אין אדם נולד מהול. אמר לו, אני שאמרתי לו למי די, וכל הבריאה הנחתי לאדם שיגמרנה. כמו כן הנחתי על האדם שימול את עצמו. לפי זה נראה לבאר שזהו שעשיו לא מל עצמו בגדלותו, כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר ובעלי התוספות, תולדות חפי חפי. כיוון שברית המילה עניינה הוא בירור וסילוק חלקי העורלה והרע מהאדם. ועשיו כל מהותו היא העורלה המנסה להתדבק באדם. והנה בחטא אדם הראשון נגרם שלא רק שלא הביא האדם את הבריאה לתיקונה להציג לוסקאות, אליו גרם לה לשג את החור ולהוסיף עוד קליפה ועולה שתחצוץ בעד הזרע ותקשה על דרכו של האדם להגיע ללחם. וזהו מה שכתוב בסנהדרין, אדם הראשון מושך בעולתו היה, והעולה שבגוף שהיא הכיסוי והסתימה המכסה את נקודת החיים מקבילה לסתימה ולכיסוי של הקליפות שבפירות ובתבועה. ולכן בחטא אדם הראשון במקביל לכך שנמשכה עולתו נגרם כיסוי וקליפה לתבועה. וזהו אנשו של אדם הראשון, בזה יתפך תאכל לחם, בקוץ וגדר תצמיח לך. קוץ ודר בגמטרי הקש. דאחר חטא עץ הדעת, טוב ורע, נוצר חיבור בין הטוב והרע. לכן כדי להגיע ללחם עצמו צריך לטרוח במלאכות רבות של תיקון הפת, כדי לברור את האוכל מתוך הפסולת, דהיינו להוריד את הקליפות המקיפות את הזרע שהוא האוכל. הוא הדין באדם עצמו, עבדתו להפריד ולהסיר מעצמו את חלקי הקליפה והעולה הדבוקים בו מעצם הולדתו, כמו שכתוב, וכל שכן את חלקי הרע שנדבקו בו בעקבות החץ. והרי זה בבחינת הסרת הקש מהזרע והסרת בחינת עשיו הדבוקה ביעקב. ואם כן, זהו שהעשיו הולך לקראת יעקב 400 איש עמו, דהיינו מבחינת הקש שלו, ועבדת יעקב להיפטר ולהיפרד מעשיו והקש שלו. ואין בספר ראשית חוכמה בשער התשובה שהביא מדרש מה עשה משה לבש סק. ועוד אמרו במדרש על הפסוק להסיר סקו מעליו ולא קיבל, אמר איני מזיז את הסק עד שיעשה הקדוש ברוך הוא עמי ניסים. שמעתי מהקובלים, אומר הראשית חוכמה, כי שבת קודש, כי סק שבת קודש, כי סק עולה 400, ועניין כי יש בקליה 400 כיתות, יש בקליפה 400 כיתות שעליהם נאמר בעשיו ו400 איש עמו, ויש למעלה 400 עולמות של רחמים, ולבישת סק זה זכה להכפות 400 לסדרה אחר לזכות לעולם הבא ל400 אלמין דקיסוף השם נקראים 400 שקל כסף. אומרי אליו שלום כתב מה שאמרו בראי מהמנה, שקש וטבן הם הקליפות, וקש בהיפוך הוא סק. בכוונה, כיוון שבעל תשובה חטא ונמשך אחר הקליפה, ראוי שיעלה סק על בשרו, ובזה יכנע יצרו שהוא הקש. עד כאן לשונו. ונראה שהביור בדבריו, שהאדם מורכב מנשמה פנימית וגוף חיצוני, וכאשר האדם נוטה אחרי התאווה וענייני החיצוניות של הגוף, ושם הוא מוצא את העני שלו, אז הוא ממשיך על עצמו כיסוי של קש וטבן המכסים על נקודת הקדושה שבו, כמו אורלה מכסה את הברית. דענו שאת בחינת עשיו ו400 איש עמו מכסים על הבחינה הפנימית של יעקב, וכיוון שהחטא פוגע בכל הבריאה, לכן נוצר כיסוי כזה של קש וטבן גם בתבואה שבשדות ובכל הבריאה, שאי אפשר להגיע לנקודת התכלית והקדושה שבבריאה מבלי להתעכל קודם לכן בקש ובעורלה המקיפים אותה, בבחינת סביב סביב רשעים יתהלכו. בכלל זה תופס אף בדברי תורה. אין אדם יכול להגיע לנקודת הפנים האמיתית של דברי תורה מבלי להיכשל לפני כן בהבנה שאינה אמיתית. הגמרא במגילה לומדת שאף דניאל טעה בחשבון מתכתיב אני דניאל בינותי בספרים, מדקאמר בינותי מכלל דטעה. דהיינו שלכל הבנה אמיתית קודמת בהכרח טעות, וזה מה שכתוב והמכשלה הזאת תחת ידיך בגיטין ממגימו, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. ונראה שהגדר בזה, כמו שאמרתי, שאחרי החטא נקודת האמת של התורה והקדושה מוקפת בקש שהוא הקליפה והמקיפה אותה, ואין אפשרות להגיע למיטה של תורה מבלי להתקל להיכשל תחילה בקש שהוא המכשלה הנעל. ולדברנו נפלא לתבונן שהמכשלה בגמטריה בדיוק 400 כמו קש. ונראה שזה גם הביור בגמר בעירובין ברבי פרידה, דבלה הוא תלמיד עד הבטני לארבע מאה זימני, ונראה שחוסר הבנה של אותו תלמיד היה בבחינת קש הנעל הסובב וחוצץ בעד ההבנה, ולכן כדי להתגבר עליו ולהסירו הוא צריך למדו 400 פעמים. נראה שזהו גם עניין הקושיות שבהם נתקל אדם בתחילת לימוד הסוגיה עד שהוא מגיע להבנה אמיתית של גדר הדברים בסוגיה. שנראה שקושיה היא משורש קש. מעניין שהרש במשמרת הבית בכמה מקומות כתב שהרע העריך בקושיות של קש. קושיתו כקש ואין בה ממש. בקושיה נעדפת קש. כל הלשונות האלו. היה לו לתרץ מה שקשה מחבר לו שיהי מגבב קש. קושייתו כקש לפני הרוח. אז כל הקשים האלו. והיינו מטעם הנעל שלכל הבנה אמיתית קודם חוסר הבנה שהוא ההתקלות עם הקש הסובב את נקודת האמת. בדומה מפורש בפרי עץ חיים שסיפר מהרחו על אריזל, גם ראיותיו כשהקוריה קורא בהלכה בין החברים היה מקשה בכוח עד שהיה נלאה מאוד ומזיע זיעה גדולה, ושאלתיו למה עושה כן והשיב לי כי עסק ההלכה הוא לשבר את הקליפה שהוא סוד הקושיות, ולזה צריך שיתריח אדם מאוד, ועל זה נקרא תורה שתושייה שמתשת כוחו של אדם, וכן הוא להעיר עצמן ולשבר כוחו. גם עוסק בתורה צריך לכוון כי כל קושייה שמתרץ כהלכה מסיר קש ותבן מההלכה. מפורש כדברינו ומשמעות דבריו שהעיסוק בקושיות ותרוצים שובר את הקליפה הסובבת את הדברי, את הדברי תורה ואת הלומד עצמו. מבואר מדוע נקנית התורה דווקא מתוך עמל ויגיעה, כמו שבעקבות החטא נאמר בזה אפך תאכל לחם, ונצריכת יגיעה רבה לדוש ולברור להפריד את התבואה מהקש הסובב אותה, כך גם בלימוד התורה שבעל פה צריך להסיר את הקשיים והקושיות שהם הקש שמכסה את המיטה של תורה, וזהו הכרח בעמלה של תורה כדי להסיר את הקשיים. ומי שהבין מיד ולא נתקל בקושיות והתגבר עליהם בעמלו, על כוחנו שעדיין נשארו מבחוץ, ואפילו לקש הסובב את המיטה של תורה לא הגיע. ועל עמלי תורה שבעל פה נדרש, הם הולכים בחושך ראו אור גדול. וייתכן שזה עומק ביור גם בדברי אריזל, שהשאלה כיצד מעשרים את התבן הייתה ציד בפיו של עשיו, כי בשאלה זו הריח יצחק אבינו בפיו של עשיו את נשמות רבי מאיר ורבי עקיבא שהיו עיקר תורה שבעל פה והיו גרים שבאו מעשיו, כך כותב האריזל. כשהוא אמר כיצד מעשרים את התבן, אז בשאלה זו הריח יצחק בפיו של עשיו, זה הצייד בפיו, הוא צד את נשמות רבי מאיר ורבי עקיבא שהם עיקר תורה שבעל פה והם גרים שבאו מעשיו. ויתכן שהביאור בזה כדברינו, שחכמי תורה שבעל פה בעומק עיונם בקושיות ותירוצים מתעסקים בתיקון הקש והתבן. אם כן, זהו הצייד בפיו של עשיו בשאלתו איך מעשרים את התבן. אם כן, רבי מאיר ורבי עקיבא, חכמי תורה שבעל פה, הם תיקונו של עשיו. ונראה שזה המכוון גם בסיפור התמול רבי עקיבא, אשתו והתבן המסופר בגמרא, ערבי נון רבי עקיבא התקדשת לי ברתי לקל בסבוע הבוגנו ביטיבנה הבקמנקית לי טיבנה מן מזיה, אמר לי יהבה לי רמין הרך ירושלים דדאבה אתה אליהו אידמי להו כאנשה וקרה קרקרי הבבה, אמר לו הבה לי פורטה דטיבנה דילדת איתתי ולדת למידה להגונה, אמר לי רבי עקיבא לנטטי חזי גברה דאפילו טיבנה לו איתלי, אמרה לי זיל הבי ברב עזל תרטיס רשנין קומיד רבי אליעזר ורבי יהושע. אז לא מובן מהו עניין הטבן, מסופר פה שהם ישנו במקום של הרבה טבן, והוא אמר שהוא היה, הוא רוצה לקנות לה ירושלים של זהב, אליהו מגיע והיה נדמה כאנשים ודפק שם על השער, אז הוא אמר להם הבו לי פורטה דטיבנה לילדת איתתי ולדת למידם לאגונה, תן לי קצת תבן לאשתי. כשהיא יולדת צריכה את התבן להגן עליה, אז רבי עקיבא אומר לאשתו, תראה יש פה אדם שאפילו תבן אין לו. אז היא אמרה לו, אז ללך ללמוד, הוא למד עוד 12 שנה לפני רבי אליעזר ורבי יהושע. אז מה עניין התבן החוזר ונשנה בסיפור הזה? אז נראה שהרמז שכל עליותו של רבי עקיבא בא מתוך התבן שהוא בחינת עשיו. קושיות בתורה מראות כביכול על חוסר אחדות בתורה. כי מה זה קושיה? כאן כתוב ככה וכאן כתוב להפך. והתירוצים מחזירים לאחד. אז הקושיות בחינת קש של עשיו, כי עשיו הוא ריבוי, יש לי רב, יעקב, יש לי קול, הוא אחד. אז הקושיות כביכול פוגעות באחדות, והתירוצים מביאים אותם לאחד, ויעקב הוא בחינת אחדות, עשיו הוא קש, היה בית עשיו לקש, יעקב הוא נגדו הוא אחדות, הוא מראשותיו מתקבצות כל הבנים לאחד, אז הוא מאחד את הכל. ורבי עקיבא שבא לכלל ישראל מתוך עשיו, הפך מבחינת קש של עשיו לבחינת התבועה של יעקב, מבחינת 400 לבחינת אחד. וזה רמוז נפלא במילה את, שגם כששמעון המסוני פרש מלדרוש את, רבי עקיבא המשיך לדרוש את. אז זה את א' ת', שמאחד, עושה מהת' א', מאחד את כל התורה שבעל פה. סתם מתניתן רבי מאיר, סתם תוספת רבי נחמיה, סתם ספרי רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, וכולו על דיבת רבי עקיבא, מאחד את הכל. וזה עומק בכך שרבי עקיבא יצא ללמוד דווקא מתוך הסיפור עם הקש והתבן, ונמצא שאצל יעקב יש אחדות בבחינת תורה שבכתב, ורבי עקיבא אחדות מבחינת תורה שבעל פה. רבי עקיבא נצתה נשמתו באחד, יעקב אבינו בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כמו שכתוב בפסחים נון וב. והדברים עמוקים מאוד. ונראה שגם אליהו שבא לבקש מהם תבן קשור לבחינת 400. שהרבה 400 זו הגמטריה של אליהו הנביא זכור לטוב. כיוון שפנחס זה אליהו, אם כן זהו שפנחס חי 400 שנה, כך כתוב בחז"ל. הוא קינה לקדושת הברית של ישראל, והוא חי 400 שנה, כמו שכתוב ברבינו בחיי בבלק חפי זין. אז הברית, ראינו בזוהר בהתחלה שברית גם קשור קשורה ל-400, ופנחס אליהו גם קשור ל-400, חי 400 שנה, הוא קינה קינת הברית, גם אליהו זה פנחס. אז גם פה הוא קשור לקש, לתבן, 400. ונראה שהביור בזה שזמרי שבעל הרמית המשיך עולה לתוך קומת כלל ישראל. וכשפנחס הרגו, אז בכך הסיר פנחס את העולה מכלל ישראל, והיינו הסרת הקש והתבן. ואת המשך העבודה הזו עושה פנחס בברית המילה, בבחינתו, כאליהו מלאך הברית המסיר תמיד את העולה והקש. וזהו שאליהו גם מתרץ קושיות ובעיות שלא נתבררו, ונשארו בתגו, כי כל שעיריות הקש של הקושיות שלא תורצו, יתורצו על ידי אליהו הנביא זכור לטוב. אמרנו זה גמטריה 400 כנגד הקש. גם פנחס מלאך הברית, אליהו מלאך הברית, פנחס 400 שנה, הברית מתקן, מסיר את הקש, מסיר את העורלה. זה דברים נפלאים ביותר. ונראה שזה גם עניין של 400 בגלות מצרים, ששורש גלות מצרים נעוץ בחטא הוצאת זרע לבטלה של אדם הראשון המוזכר בעירובין י"ח עמוד ב', וכמבואר בשאר הכוונות בתחילת ראשי פסח, ואין בחידה בפתח עיניים ברכות ת' שתמצאת את דברי אריזה וכותב, לסיבת גלות ישראל היו לברר ניצוצות הקדושה אשר שם בארץ ההיא. ומצרים היה גלות ראשון לברר ניצוצי קרי אדם הראשון, ועל ידי ששיעבדו בישראל ובכל מרבינים הוציאו כל הניצוצות. ולברנו נראה שהביאור בזהו שתכלית ירידת ישראל למצרים הייתה לברר ולהגיע לנוגדת הקדושה של הזרע, ולצורך כך הוצרכו להסיר את זוהמת החומריות שהייתה מחוברת ודבוקה סביב נקודת הקדושה, כמו הקש שסובב את זרע התבואה. וכיוון שתאומת החומריות הייתה דבוקה בהם חזק מאוד, לכן הוצרכו לעבוד עבודת פרח השוברת את הגוף, ורק על ידי כך נזדקחו והגיעו לנקודת הקדושה הפנימית. והביור בזה של ייסורים יש תפקיד כפול, הן עורר את האדם לתשובה והן לקרב אותו לבוראו מעצם הייסורים אפילו בלי תשובה. שרי נאמר, ונקלה אחיך לעיניך, ודרשה הגמרה, כיוון שלקה הרי הוא כאחיך. אז עצם המלכות, אמנם יש מחלוקת ראשונים, אם רק כשחזר בתשובה או לא, האם באורך ברוך לנר במכות י' ג' וכף ג', ועוד מדבר על זה בפחד יצחק ביום כיפור, מדבר על זה על שני סוגי איסורים, עם תשובה, בלי תשובה. ובספר תורת אברהם, לגאון רבי אברהם גודזינסקי, כותב: להגשמה שהיא מקור כל המידות הרעות, היצע גדולה לאיסורים. איסורים אלה מעצמם מחלישים את התאווה, מפרידים את האדם מעט מעט מהדבקות שלו בעניינים גשמיים. רואו כי אפשר לאדם לחיות גם בלי תאווה, בלי מנוחה, בלי גאווה, בלי כבוד מדומה. ונעשה לאט לאט בן חורין משעבוד נפשו וצמצום השקפתו, עד שיפקח עיניו לראות את מהותו האמיתית, את עושרו הפנימי, כמו שריבוי עניינים גשמיים משפיע על גאוותו ושכחת הבורא. כן, מיעוט עניינים אלה משפיע על הענווה שלו וזיכרון בורא עולם ומניגו. עד כאן מדברי רבי אברהם קרודזינסקי. ולפי זה אפשר לומר שזהו עניין של ייסורים של גלות מצרים, שבו לזכך את כלל ישראל כדי שיגיעו אל מהותם הפנימית. שהייסורים הנ"ל הם מעין מלאכת דש, שתכליתה להגיע לזרע הפנימי על ידי חבטות ומכות קשות בקש ובקליפות. נראה שזוהי בחינת 400 של גלות מצרים, שהיא הקש הנ"ל, שהייסורים ועבודה קשה פעלו בקש כדי להפרידו ולתקנו. כמו שביארנו. ואגב, ייסורים לאדם בגמטריה קש עם הכולל. ומאיתה מבואה מדוע בפרשת שמות התורה מעריכה בעניין הקושי שלם לקושש קש לתבן. כיוון שלדברינו העבודה הקשה היא התיקון שכנגד הקש והקליפה, שאותו צריך לתקן. והוא עניין 400 הנעל של גלות מצרים. ולפי זה נראה שזה הרביעו דברי הזוהר הקדוש שהבאנו. בהקדמה המפורסמת של עגלי טל הוא כותב בזוהר הקדוש שבגלות הבטרה את קיימו והאמרו את חיים בעבודה קשה, זו קושיה. בחומר דה קל וחומר, ולבנים דה ליבון הלכה. הרי זה כמו שהיה תיקון במצרים מפגם הוצאת שכבת זרע לבטלה כידוע, על ידי שיעבוד ועבודה גופנית, כמו כן נעשה התיקון על ידי יגיעה ועיון בלימוד. ולדברינו, הדברים מבוארים היטב. כמו שעמל התורה בקושיות ותרוצים, גם הוא עניינו להגיע לנוגדת האמת הפנימית של התורה, המסובבת בקש ותבן, ואם כן עניין אחד לשניהם, ונמצא אם כן שהעמל הגדול בלימוד תורה חוסך מהאדם ייסורים קשים כמו שהיו במצרים. שתכליתם לזככו ולהפריד ממנו את הקש של עולת החומריות הדבוקה בו. ועמל הלימוד פועל יותר משאר ייסורים, כיוון שהוא מזכך במקום גבוה יותר כנודע. ומעניין הייסור מגלות מצרים, האם במה שהעריך האלשיך בתחילת ספר שמות, במערכה נפלאה לבאר שהגלות הקשה של מצרים מוצרכה כדי להוריד בכוח ובעוצמה רבה את קליפת זוהמת הנחש שהייתה דבוקה בישראל. ותכלית כל זה הוא הכנת כלל ישראל לקראת קבלת התורה, שצריך זיכוך גדול כדי להכין עם שלם שהיו ראויים למעמד הר סיני. ולשם כך צריך שיזדקך ויתעלה כל אחד ואחד מהם לדרגת נביא. עדיין שהגוף האחור מזוהמת הנחש לא יחצוץ בפני הרע של הנשמה עם בדעת תפונות עוד עין ב'. הוא אומר שלזיכוך כזה הוא צריך תהליך ארוך, והייתה התורה צריכה להינתן רק אחרי 1,000 דור. אלא שכיוון שראה הבורא התברך שהדרות מכעיסים ובאים, ובמקום להזדקך אז עד רב הזוהמה מתפשטת עוד יותר, לכן הוא צריך תהליך של זיכוך מהיר שהתחיל באבות, כמו שעריך ופרט שם אלשיך. ואצל בניהם הוא צריך זיכוך בעבודה קשה ובייסורים בקור הברזל של מצרים, שהיא מקום תוקף החיצוניות והזוהמה, ערוות הארץ, ששם יוכלו השיגים להיפלט ביתר קלות מישראל, והשיגים האלו שנתפרדו מישראל היו ראשי ישראל, שבמקביל לישראל גם הם התרבו במצרים באופן מזורז. וזהו שבני ישראל פרו וישרצו, וזהו שבני ישראל פרו וידעו הראשים וישרצו כשרצים, כדי שהזוהמה והשיגים ייפרדו מישראל מהר, והראשים שמתו במראים בימי חושך היו השיגים הנעל, שרק מיעוטם של ישראל יצא ממצרים, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אחד מחמישה או מחמישים. אז אין שם בעריכות באלשיך. ולדברינו נראה שזהו שדווקא חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, וארבע חמישיות מהם מתו, כיוון שזהו גדרו של המספר ארבע, שינו ארבעת הצדדים מקיפים וסוגרים על הנקודה החמישית שבאמצע. ומצרים נקראת על שם המצרים והגבולות שמארבעת הצדדים. וכנגד ארבע צדדים שהקש והעולם מקיפים את הזרע הפנימי שהוא ישראל, וכשבני ישראל נזדקחו ונתקנו מהשיגים של מצרים ושל ראשי ישראל שמקיפים מארבעת הצדדים, אז חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, שזה מקביל במערכת הזמן למה שיצאו ממצרים מיד בתום 400 שנה, שזוהי בחינת יציאת הזרע מתוך הקש. ונראה שדברינו מכוונים לדברי השלה הקדוש, ותם ארבע כוסות, כי כשקלו ישראל למצרים נפלו תחת העורלה ההיא, שיש לה ארבע קליפות קשות, וכל מי שנופל תחתיהם שוב אין לו צד חירות כבי טבעו של עולם. כשהגיע עת הגאולה, הוא צריך הקדוש ברוך הוא לשבר הקליפות ההם, כדי להוציא את ישראל לחירות. ולפיכך ציווה הקדוש ברוך הוא למול את בני ישראל לצאת מתחת העורלה, וכשנבדלו מן העורלה מיד יצאו לחירות. וכנגד שבירת ארבע קליפות נאמר ארבע לשונות של גאולה, ונגדם נצטווינו לשתות ארבע כוסות בהסיבה דרך חירות. והבין כי יין המשומר בענבה והיה סיבת גאולתם של ישראל ממצרים, מתחת העורלה בעלת ארבע קליפות הנזכרות מרכבת יחזקאל הנביא, ולפיכך ארבע כוסות של יין. עד כאן מדבריו. הגמרא בברכות דנה בנוסח ברכת המוציא לחם מן הארץ, ומביאה לכך פסוקים של יציאת מצרים. זה לשון הגמרא. תנו רבן אמר, אומר המוציא לחם מן הארץ. רבי נחמיה אומר, מוציא לחם, לא המוציא, מוציא לחם מן הארץ. אמר רבי, במוציא כולי עם לא פליגי דאפיק משמע, שמוציא כתכתיב, כל מוציא עם ממצרים. כי פליגי בהמוציא, רבנן צברי, המוציא דאפיק משמע, כוונה שהוא הוציא. תכתיב המוציא לך מים מצור חלמיש. רבי נחמיה סבר, המוציא דמאפיק משמע, שנאמר, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. זאת אומרת, אבל אנחנו אומרים המוציא דאפיק משמע, כלומר שזה לשון עבר, וביניכם יאמר המוציא דמאפיק משמע להבא. וזה המחלוקת שלהם. אבל אנחנו אומרים שזה לשון עבר, אז אפשר לומר המוציא. חמי אמר זה לשון עתיד, שנאמר המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. ולדברינו נראה שהדוגמאות שמביאה הגמרא מיציאת מצרים לברכת המוציא אינן במקרה. לשאול רק הדברים, יציאת מצרים והוצאת לחם מן הארץ היא עניין אחד של הוצאת הזרע הפנימי מהקש והשיגים הדבוקים בו. ואין עוד ברכות, והינצלו את מצרים, עשו כמצודה שאין לה בדגן. ואנו שקודם לכן הייתה מצרים כמצודה שיש בדגן, ויציאת מצרים היא הוצאת הדגן כדוגמת הוצאת הלחם מן הארץ. שכשישראל יצאו ממצרים הם נפרדו מחלקי הרע, שקיפו אותם והוציאו יחד איתם את ביזת מצרים, שעניינה הפנימי הוא אותם ניצוצות הקדושה שיהיו במצרים, כמו שכתוב שם אחידה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, וזהו וינצלו את מצרים, ואנו שפרישו בירו מצרים כל הניצוצות. וזהו שתרגם והינצלו ורוקינו. עד כאן לשונו. ונראה אם כן, שיציאת ישראל ממצרים אחרי 400 שנה הייתה בבחינת הוצאת לחם מן הארץ, אחרי התיקון של דייש ושאר מלאכות הפת, המבררות ומפריטות מהקש. לפי זה מבואר מאוד מה שזכו ישראל במן כשיצאו ממצרים. שהרי המן הוא זיו השכינה שנתגלה בקריאת ים סוף ונתגשם ברצון הבורא, כמו שכתב הרמב"ן בבשעה לרחתת זין וו. והוא לחם שמיים שאין בו פסולת, וכן מבואר מאוד שביציאת ישראל ממצרים, שהיא בבחינת יציאת הדגן מהקליפות שהקיפו, זכו למן שהוא לחם מזוכח בלי קליפות. ועל פי הנעל, נבוא לבאר מה שהבאנו בהתחלה מהזוהר הקדוש, בניין 400 שנה שטוען הממונה של ישמעאל על המילה שלו. ונראה שכמו שעשיו הוא קש, דיינו בחינת 400 שעניינה קש והעולה והמקיפת הקדושה מארבעת הצדדים, וזהו שעשיו לא נימול על נשאר הרל, כך גם ישמעאל הוא בעצם לא מהול, שלמרות שישמעאל כן נימול, מכל מקום אין לו שייכות אמיתית לקדושת הברית, אלא מילתו היא ריקנית, כמו שכתוב בזוהר. זהו שישמעאל יש לו מילה ואין לו פריה, וידוע מה שכתוב בבית הלוי, שקדושה נמצאת בפריה. הוא מל ולא פרה, הרי הוא כאילו לא מל, כי חסר לו את המהות הפנימית של הקדושה, שהיא תכלית המילה. לכן בעצם גם ישמעאל הרי הוא כערל, וזהו שישמעאל נטל תשעה מתוך עשרת קבין של זנות שבעולם בקידושין ממתת, כי הוא פרוץ כמו מצרים ומילתו היא ריקנית בלי קדושה. ונראה שבבחינה זו ישמעאל קשור למצרים, שהיא מקום החומר והפריצות, ערוות הארץ, בשר חמורים בשרם. וישמעאל כתיב, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. וזהו שכאשר נדחה ישמעאל מבית אברהם אבינו עליו השלום, לקחה לו אמו המצרית, אישה מארץ מצרים. רש"י מפרש, היינו, תאמרין שיזרוק חוטרה לאוויר היקרא קאי. חזרה לשורש שלה, וכן מצינו שהשרי של ישמעאל נקרא רהב בזוהר בלה קופצה דיבט, וגם השר של מצרים נקרא רהב ברש"י סוף פרשת מקץ. כי כאמור ישמעאל למרות שהוא מהול ובכך הוא קרוב יותר לקדושה, כך כותב הרמח"ל, בכל זאת גם הוא רק קליפה שמסביב לקדושה. ואם כן גם ישמעאל בדומה לעשיו הוא בחינת קש שמקיפת הקדושה ואין לו אחיזה בקדושה עצמה, וזהו שמילתו היא ריקנית. ונראה שזהו זכות הטענה של אחיזתו בקדושה, היא 400 שנה שבהם נקודת הקדושה הפנימית שבויה בתוך הקש. ולפי זה נראה לבאר את הזוהר הקדוש בדבר טענת ישמעאל על ארץ ישראל, שלכאורה טענתו אינה מובנת כלל, שרי גם הוא כמו עשיו לא ירד למצרים. ולפי דברינו אפשר לומר שזוהי גופה תשובת הקדוש ברוך הוא לשר של ישמעאל, שמילתו של ישמעאל ריקנית, שרי הצורך לרדת למצרים היה כדי להסיר את העולה והקליפה, כדי להגיע לנקודת הקדושה שבפנים, ועל ידי כך אפשר לזכות למתן תורה לארץ ישראל. אבל כל זה שייך בישראל שיש בהם קדושה פנימית, מה שאין כן בישמעאל שמילתם ריקנית ואין להם פנימיות של קדושה, אז אצלם אין כל צורך לרדת למצרים, שרי בין כך אין בהם קדושה פנימית. וייתכן שמשום שישמעאל הוא מהול ויש לקליפה שלו אחיזה כלשהי בקדושה בארץ ישראל יותר מעשיו, לכן כנגד זה שעשיו הוא קש, אז ישמעאל הוא קש תף, כמו שכתוב בויירא, והי רובה קשת קוף שין תף, ותיקח לו אישה מארץ מצרים, וקשת היינו 400 400. זה קשת, ונרמז בדברי הקדמונים שהצירוף של עשיו וישמעאל ביחד, שהם הרי התחתנו זה עם זה כשעשיו נשא את בת ישמעאל, הוא קש קשת. ועל פי זה נבוא לבאר שזהו שמי שמתגבר על שניהם זו בחינת קש קשת של יוסף הצדיק, שהוא בחינת קדושת הברית שהפוכה מהפריצות שלהם. ולשם בספר הדעה חלק א' ו' ד' י' מבאר שזה שעלה על דעת פרעו לעשות עצמו אלוהות הוא משום שבזמן שישראל חוטאים, כי אז השכינה נגולה בגלות ומתלבש תוך הקליפות, ודג הרים לפרעו דאמר לי יורי בני עשיתיני בגיד לחזק קטרין נוכרעין בידה דסמך מם, הגם דסר של מצרים הוא רב, והוא גם כן שר של ים, והוא גם כן שר של ישמעאל, אבל סמך מם הוא שר של עשיו. אמנם אז היה מלכות מצרים שולט על כל האומות, והיה סמך מם ורהב שותפים בשליטת פרו, רצינו לומר כשליטת פרו בכוח שניהם. עד כאן לשונו. אז למדנו מדבריו שבגלל אבונותינו גולה השכינה לקליפה, וזה מה שנותן שליטה לפרו לשכמותו. השליטה של פרו באה מקליפת עשיו וישמעאל ביחד, ששריהם נקראים סמאל ורהב. ולברנו נוסיף שהגמטריה של סמאל ורהב ביחד היא לבוש, ואכן כל חיזתם היא בתור לבוש שהקליפה של הקש מלבישה מסביב לקדושה. ונראה שכיוון שכוחו של פרו בא מהלבוש הנער של עשיו וישמעאל, זהו שגלות מצרים באה בזכותו של יוסף הצדיק שהוא עמד כנגד שניהם. שביוסף הצדיק מצאנו שהוא עמד בגבורה בניסיון של שמירת הברית, ומכוחו נגדרו ישראל בקדושת הברית וזכו לגולת מצרים בקריאת ים סוף כידוע מחזר. נראה שזהו שיוסף היה בבחינת דגים כידוע וידגו לרוב בקרב הארץ. וסימני התארה של דגים הם סנפיר וקסקסת. אם כן, זוהי גם בחינת התארה של יוסף הצדיק. כתוב את הרבי מנחם מנדל משקלוב, וכבר קדם לו אמר המשיף בחלק א' בחול לדבר נפלא, שסנפיר בגמטריה 400 וקש, קש, תף, בגמטריה 400, 400 ו-400. ונראה מכן שזהו שכוח הקדושה והתארה של יוסף הצדיק הוא קסקסת, קש, קשת, שהקסקסת הינה קליפה ולבוש, כמו שכותב רשי, פרשת שמיני, קסקסת אלו הקליפים, הלבוש, הקבורים בו, כמו שנאמר, ושריון קסקסים הוא לבוש. משואל א' י' ז' וגם לציון שיוסף הצדיק היה בלבוש ותתפסהו בבגדו, וזהו שהקסקסת של יוסף היא הלבוש של קדושה שכנגד הלבוש והקש של פרו היונק מעשיו וישמעאל. וכזכור ישמעאל רווה קשת, קשת 400, 400 קש תף. כל זה סובב סביב ה-400. יוסף קסקסת, יש לו 400, 400 ועוד 400, שלוש פעמים. וזה מתקבר. כי מה עשיו? עשיו הוא קש. ומה ישמעאל? ישמעאל זה קשת, והירובה קשת. זה קסקסת. והם התחתנו ביחד כשעשיו נשא את בת ישמעאל, אז זה קשקשת, ונגד זה יש את הקסקסת של יוסף שמתגבר. והדברים עמוקים ונפלאים. ומעתה נראה שהביור שלנו בעניין 400 מתקשר עם הרמז שכתב רבינו בחיי, שארבע מאות זו הגמטריה של רע עין. ודברנו נראה שחלק מהקדושה של יוסף הצדיק היא לא רק בכך שקידש עיניו שלא להביט בעריות, היום הכך שכיסת אמו רחל מעינו של עשיו, רשי ויחי, בשעה שבא עשיו לתת יעקב אמר יוסף רשע זה אינו רמה שמה ייתן אינו באימי, יצא לפניו ושרבב קומתו לחסותה, והוא שברכו אביו עלי עין של עשיו. ויתכן שבזכות זה זכה להיות כדגים שאין עין הרע שולטת בהם. וידגו לרוב בקרב ארץ מה דגים שבי המים מכסים עליהם ואין עין הרע שולטת בהם, אף זרו של יוסף. ואם כן, גם זה נכלל בעניין הארבע מאות של סימני התארה של הדגים. סנפיר וקסקסת. וכמו שביארנו, שגם רחל ויוסף בגמטריה 400. וזהו שמכוח קדושת ה-400 של יוסף הוא מתגבר על ה-400 של הקליפה של הקש והקשת של עשיו וישמעאל, והוא שומר על רחל מעינו הרע של עשיו. רעיין 400 זה עשיו, ויוסף מתגבר על זה ויתגול הרוב בקרב הארץ שאין עין רע שולטת בו. והדברים נפלאים ונשכבים עד למאוד מאוד. שלום שלום אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.